שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודינו הקבוע ומרתק בספר דרך השם לרמח"ל. בחלק הראשון פרק שלישי במין האנושי. כן, דיברנו על הבורא, על תכלית הבריאה, והגענו עד האדם. שם זה מהלך ממעלה למטה. למשל יש ספר שהולך בדיוק בכיוון הפוך, נפש החיים, מתחיל מן האדם, ממשיך בשער ב' היחס בין האדם לבורא, ושער שלישי דבר על הבורא. כאן זה הפוך. כן, זה בעצם אפשר לומר ההמשך של הכיוון של הנבואה. הנבואה היא דיבור שמקורו בעליונים פונה לתחתונים. האינסוף כולל את הסוף, לכן זה הסדר גם של הפרקים, והגענו אל המין האנושי. המין האנושי הוא המפתח אפשר לומר להצלחת תוכנית הבריאה. כן, בבקשה.
למה הרמח"ל בכלל לא מזכיר את עם ישראל בניגוד לכוזרי שמתחיל מעם ישראל?
מדוע אין הרמח"ל מזכיר בכלל את עם ישראל בניגוד לכוזרי שמזכיר את עם ישראל? אני חושב שיש בדבריך שתי טעויות, אם תרשה לי. א', שהכוזרי מתחיל עם עם ישראל, זה לא נכון. הוא מתחיל עם מלך גוי. עד שמסוף מגיע ליהודי, אחרי עובר דרך כן, פילוסוף, אחר כך נוצרי, אחרי זה מוסלמים, בסוף מגיע ליהודי. אז כמה שאני הבנתי, אם ככה, מלך כוזר, שהוא בכלל דמות לא יהודית, הוא ההתחלה של ספר הכוזרי. כן, דבר נוסף, עד כמה שאני זוכר, יש לרמח"ל פרק שלם על ישראל והאומות בהמשך. אלא הוא מתחיל מהכללי, מהקדוש ברוך הוא, אחר כך היה תכלית מהבריאה, האדם, ישראל. אגב, זה גם הסדר בתורה, וגם הסדר בכוזרי. אז כך שאני לא רואה בזה כל סתירה, אלא אם כן תוכיח לי שיש סתירה, אבל חבל על הזמן, אולי. טוב. כבר זכרנו. זכרנו, הכוונה הזכרנו. היות האדם, אותה הבריאה נבראת לדבק בו יתברך שמו. כלומר, מתוך כל הבריאות, יש בריאה אחת שהיא הבריאה. כל השאר בעצם איננה בריאה במובן האמיתי של המילה. משל, למה הדבר דומה? לעובר. העובר גדל במעי אמו. אבל הוא לא הדבר היחיד שגדל שם. יש גם משפיר, יש גם שיליה, נכון? כל זה, גם חבל טבור. כל זה גם כן גדל בתוך המעיים, בתוך הרחם שלהם. אבל החלק היחיד שהוא משמעותי לעתיד, הוא הוולד עצמו. מה עם כל השאר? השאר מצטרף. מצטרף, נזרק, משמש, לא משמש. על כל פנים, בתוך המכלול יש נקודה אחת שבשבילה היה שווה הכל. אין עובר, לא שווה כל השפיר, כל השיליה, כל החבל טבור, נכון? אותו דבר גם, הבריאה בכללה, יש לה מטרה, והיא הופעת אותה בריאה המסוגלת להידבק בשלמות של הבורא, וכל השאר נלווה אליה. ברור, אלמלא היא, לא היה כדאי לעשות את הכל. זה אמירה נועזת מאוד, כי אנחנו רואים כל כך הרבה מיליארדים של כוכבים, לא מיליארדים של גלקסיות, ואתה אומר כל זה בשביל הדבר הזה. יש שיר שכתב הרב קוק בצעירותו, נקרא שיחת מלאכי השרת. מלאכי השרת צוחקים, מסתכלים על העולם, ורואים שבתוך כל המיליארדים האלה יש איזה גרגיר אבק קטן, ושמה האדם. אז אומרים, כן, אבל איפה שהנשמה, שמה נמצא הכל. כבר זכרנו, היות האדם אותה הבריאה הנבראת לדבק בו יתברך שמו, והיא המוטלת. מה נקודת המוצא של האדם? בין השלמות והחסרונות והיכולת בידו לקנות השלמות. זה מזכיר לנו את מצבו של האדם בגן עדן, שבו האדם נברא במדרגה בינונית. האדם בגן עדן היה במדרגה בינונית בין העדן לבין העולם הזה. הוא בדיוק באמצע. ביכולתו לעלות מגן עדן לעדן, ויכולתו לרדת מגן עדן לפה, החלטה שלו. זה המצב הראשוני, הטבעי של האדם, שהוא נתון בשיווי משקל בין שתי אופציות, באופן שווה, הוא צריך לשקול מה יותר ראוי לו לעשות, אולי אפילו משתלם לו לעשות, אם להגיע מגן עדן לעדן או מגן עדן לפה. זה ההחלטה שלו. כן, בבקשה. עדן זה יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית. זה הגדרה של הגמרא, מה? כי גן עדן זה המקום שבו עץ החיים, עץ הדעת, כל המקומות האלה, הנחש. מה זה?
עדן זה
השלמות? עדן זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, ככה ההגדרה בגמרא. מה זה אומר ההגדרה של הגמרא? ההגדרה של הגמרא זה עולם שבו אין מתח בין השורש לבין הענף, בין האמצעי למטרה. כי הרי בעולם הזה אתה צריך להחליט, או שאתה רוצה יין או שאתה רוצה ענבים. אתה רוצה ענבים, לא איך היין. אתה רוצה יין, אין ענבים. צריך להחליט. יין המשומר בענביו. זה המצב. כן? עכשיו אתה יכול לקרוא לזה מציאות אידיאלית או משהו כזה? לא יודע איך לקרוא לזה. התלמוד אומר, יין המשומר בענביו. כן. התלמוד אומר את זה. כן? התלמוד אומר, ואדם היכן אהבה בגן. ואם תאמר גן הוא עדן, תלמוד לומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. גמרא מפורשת, מסכת סנהדרין, אני לא המצאתי כלום. כן, בבקשה. יין ועיניו. כי נכנס יין יצא סוד. הסוד זה שני דברים, זה הפנימיות. זה גם מה שמאחד, משון להסתודד, לחבר. כלומר, הסוד מלמד איך לחבר דברים שהם בנגלה נפרדים. זה היה כבר. טוב. כבר, גם פה הוא אומר את זה, הרמח"ל, נכון? והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות. והיכולת בידו לקנות השלמות. מה זה לקנות? זאת אומרת שהוא יהיה הבעלים של טובו, של שלמותו. ואולם, צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, כאילו היה מוכרח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שהוא הוכרח מאחר לקנותו. והמקנה הוא בעל שלמותו, ולא הייתה הכוונה העליונה, מתקיימת. כלומר, אם האדם היה מגיע לשלמותו מכוח החלטה אלוהית חד צדדית, אז בעצם האדם לא היה נברא. זה היה אומר בעצם שאלוהים משחק בינו לבין עצמו במשחק מחשב. ואילו האדם הוא איזה בלוף. אומר הרמח"ל, אם ככה זה לא בריאה. המשמעות של המושג בריאה זה שיש מציאות מחוץ לאלוהות. כדי שתהיה מציאות מחוץ לאלוהות, המציאות הזאת צריכה להיות עצמאית. נכון? זאת המשמעות של אותו בעל בחירה. עד כאן ברור? טוב. על כן, הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים, ולא מוכרחת לאחד מהם. ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה. מה התוספת כאן של בדעת ובחפץ? המשמעות היא שיש שיקולים של דעת ושכל המאפשרים להצדיק את הבחירה ברע. וישנם שיקולים של דעת ושכל היכולים להצדיק את הבחירה בטוב. כן? כלומר, זו תוספת, הייתי אומר, מכבדת. כלומר, אם האדם היה נמשך אל הרע רק מכוח יצר הרע במובן של הדחף הבהמי, אז זה היה בעצם לגנותו, זה היה מאוד מגונה. אבל אם אנחנו אומרים, וזה בעצם היה אומר שהמשחק הוא מחור, כי ברור שהאדם ייתה אל הצד האצילי שבו יותר מאשר אל הצד הבהמי שלו, שמשווה אותו אל הפחות שבבעלי חיים. אבל אם אנחנו אומרים שיש גם שכל של יצר הרע, זה משהו אחר לגמרי, זה מאוד מאוד רציני. בסדר? טוב. אז זה מה שנקרא, ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה, והיכולת גם גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. כלומר, לא רק שיש דעת וחפץ, יש גם יכולת. זה בסוף בא לידי ביצוע. אמנם היכולת היא תמיד נמוכה מן הרצון. זה תמיד. כן? כי היכולת תלויה גם בכלי המעשה. כן, דבר. האם רק לאדם יש בחירה? לפי רמח"ל? כן.
אז רק האדם בריאה?
נכון. כן, אפשר לעשות הבחנה בין הביטוי ברואים לביטוי נבראים. כן, ברואים זה שכוח הבורא נתון בנברא. ויש נברא שזה מכוח עצמו. כן. במובן הזה, הזכות של האדם הראשון היא זכות עצומה. הוא היה הראשון שהסכים להיות אדם. לא פשוט בכלל הדבר הזה. זאת החלטה לצאת אל עולם החירות. זה המאפיין של האדם. אחד הדברים שרואים אצל בעל, אצל הוולד, מתי הוא מתחיל להיות? בנשימה הראשונה שלו. זאת הסיבה שילד שנולד יש לו צעקה. מאיפה זה בא? זה פתיחת הריאות. זאת אומרת, ראשית הפעולה העצמונית שלו. כן, בבקשה.
המשל הצ'ולנט תופס פה.
מצל מה?
המשל של הצ'ולנט תופס פה.
של הצ'ולנט, האם הוא תופס פה? כן, ודאי. הוא משל שנשאר נכון תמיד.
אז מעלה את השאלה של כאילו, השם שמר בנו משל כוחות. כמו שהאימא נתן לי להשיא את ה... כאילו, האימא ידעה שיוסי...
לא, עדיין יש לו אפשרות ש... אז כלומר זאת שאלה, האם יש בחירה חופשית?
או מה זה, כאילו...
כן, ברור. אז במשל של הצ'ולנט, בהחלט ייתכן שיוסי יחליט שהוא לא רוצה לקלף את תפוחי האדמה.
אבל לא באמת.
למה לא באמת? באמת?
כי אז היה
נהנה כל ה... למה? מה רבה? זה האפשרות. ולכן צריכה להיות אפשרות שהוא לא ירצה, ויש לפעמים שיוסי לא רוצה. כן, יוסי זה רק שם אפשרי, כלומר, גם דודו זה בסדר. כן, כן.
איך
יכול
להיות
מבחינה
הרוחנית, כאילו, אם אדם
יודע שהוא יכול
לקלף?
איך זה שאדם ירצה דבר שהוא לא יכול? אני לא מבין מה הקושיה, זה קורה כל הזמן.
כן, זה לא באמת רצון, זה לא באמת הרצון שלו.
למה לא? הוא רוצה גם, יכול להיות שבתוך השיקול של הרצון הוא כולל גם את הכישלון המוכן מראש. אני רוצה מזרח תיכון חדש, אני רוצה מזרח תיכון חדש, ואני יודע שזה לא יהיה, אבל אני רוצה מזרח תיכון חדש. כן, נכון. ברור. טוב. כן, בבקשה. שקול. כן, יש אפשרות לבחור ברע. יש היגיון של הרשע. למה? אין היגיון של הרשע?
לא, יש היגיון, אבל כשיש שני היגיון לפה והיגיון לצד השני.
כן.
מה גורם לי לקטות אחר משהו מסוים?
זה הסוד של הבחירה החופשית. זאת אומרת, אתה שואל, כשאני יכול לבחור בין א' לב', מה גורם לי לבחור?
לא
יודע,
אני
משפע
הרבה דברים. אז מה?
כלומר, אתה אומר שהוא צריך להיות כמו החמור של בורידן במיתולוגיה, שמת מרעב בגלל שנתנו לו שתי ערימות שחת. נכון. כן, אז באמת, האם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו עולם שבו האדם החליט לו לבחור? אלא אם כן אומר שהאדם הוא יצור עם תנועה, לכן לא ייתכן שלא יבחור. כלומר, הדבר היחיד שאני לא יכול לבחור זה להיות בעל רצון. אני חייב לרצות. מה? זה כוח את ההחלטה שלי. מה הוביל אותי בסופו של דבר לבחור בחטא, למשל, אם כשהאדם הראשון הרי בחר בחטא, כן? היה לו שיקול. עכשיו, יכול להיות, אני כאן מעלה אפשרות שרמח"ל לא מעלה, אולי יש עולמות אחרים שבהם האדם בחר להיות בעדן. יכול להיות. אולי זה מקביל. כן. כן. אולי בעולם אחר, אולי במציאות אחרת. כן. בבקשה. לא שומע.
אם שתי אפשרויות שקולות מבחינה שכלית, אז מה עושה את הטוב טוב ואת הרע רע?
הטוב והרע זה לא בגלל שזה שכלית יותר טוב או יותר רע. יש הרי היגיון של הרע שמצדיק את הרע, אבל זה לא אומר שהרע הוא טוב. מה? יכול להיות שיש היגיון של ההרס. למשל, פרויד הסביר שיש באדם שני יצרים מקבילים. ארוס ותנאטוס. ארוס זה כוח החיים של האהבה, ותנאטוס זה יצר ההרס של המוות. והם קשורים זה לזה. או? מה לא? לא, זאת אומרת שמה שעושה את הטוב טוב זה הארוס, ומה שעושה את הרע רע זה התנאטוס. אני אסביר. למה אנחנו קוראים טוב ולמה אנחנו קוראים רע? אנחנו קוראים טוב למה שמוסיף חיים. ואנחנו קוראים רע למה שממעט חיים. זה הגדרה. לא קשור, עכשיו, יש שיקול דעת שאומר שמן הראוי להרבות חיים. זה כבר אידיאולוגיה הבנויה על האופציה של הטוב. ויש היגיון האומר שטוב להרוס. זאת אידיאולוגיה הבנויה על יסוד הבחירה ברע. מה שרציתי לומר, שהיסוד של הבחירה ברע זה לא בא רק משפלותו של אדם. יש באדם צד שפל, אין שום ספק. יש צד בהמי באדם, צד פראי באדם. אבל אי אפשר לסכם את כל הבחירה בצד הפראי רק במשיכה הבלתי נשלטת של הרע. יש גם אידיאולוגיה. למשל הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו עליהם, הייתה אידיאולוגיה שהצדיקה את הרשע. אהו. כן, בבקשה.
השאלה של הבאה,
אתה אומר שיש דברים שנעשו במהלך ההיסטוריה שהכריעו לטובה. כן, בוודאי. אנחנו כבר נהנים מהפירות, כן, כן, בוודאי. אנחנו כבר קצת פחות בעלי בחירה. ככל שיש יותר קדושה, כך יש פחות בחירה. כן, בבקשה. כדי להגיע לעדן, מה האדם היה צריך לעשות? כדי לדעת את התשובה על כך, צריך לקרוא את ההמשך ברמח"ל. אז יש לי הצעה שאולי נקרא את ההמשך. כן, בבקשה. הידיעה משפיעה על הרצון. אני לא יודע עד כמה. טוב, נו. מה השאלה?
אם זה נכון, אז בעולם הזה אנשים מוסיפים ידיים לתורה, ויותר מזל לא שקול בבחירה, מזל שהוא
בענק שלנו. אתה מתכוון? זה לא שקול, איזה כיוון? של הטוב. כן, של הטוב. כן, זה מה שאוריאל שמאחוריך אמר, שבמהלך הדורות נעשו הכרעות חשובות בכיוון הטוב. נכון. ברוך השם. אי אפשר להישאר בהיסטריה סטנדרטית, כן? זה כמו שמשל חכמי הקבלה אומרים שיש ניצוצות שצריך להעלות. אז הבן איש חי אומר, מתוך 288 ניצוצות, נשארו לנו רק 3 להעלות. לא רע, 3 רציניות. כן, מה אתה אומר?
זה לא יהיה ניצוץ גם קודש בפור, חיסרון שאנחנו
האם זה לא חיסרון של הקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים לעשות מה שהוא לא רוצה? תשובה, זו גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך מלך גדול שהוא מסכים להיות מלך אביון. יעיין נא כבודו בתחילת ספר תומר דבורה לרבי משה קורדובר, ששם הוא מסביר את המידות של הקדוש ברוך הוא, והמידה הראשונה נקראת מי אל כמוך. מה זה מיל כמוך? שזה מלך שמעליבים אותו, מלך עלוב, שהוא נותן כוח למתנגדיו להמשיך לעשות את ההפך מרצונו. נו, זה גדול מאוד, זה ענקיות. בבקשה, דבר.
אני
למה הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטענות? אם יש קצת לבחור בברק, אם יש קצת שכלי לבחור בברק.
נכון, לכן הוא בא אלינו בטענות, כי יש גם קצת שכלי לבחור בטוב. אז בדיוק יש טענות כלפי מי שיש לו בחירה. אין טענות כלפי מי שאין לו בחירה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטענות אל הר געש שהוא רשע, ולגשם שהוא צדיק בגלל שהוא מגדל את החיטה.
אבל שנתי הוא אידיאולוג והוא מאוד מאמין בזה, הוא חושב שככה יהיה טוב בעולם.
נכון.
אז למה לבוא לטענות?
כי הוא בחר ברע.
אבל יש טענות. שכלי שווה לרע ולטוב.
לא אמרתי, יש צד שכלי לרע ויש צד שכלי לטוב. לא יודע אם זה נקרא שווה. זה סוג אחר של היגיון. אבל הבחירה בטוב וברע איננה נובעת מהשכל שבדבר. אלא יש קודם כל בחירה בטוב או ברע, ואז מתלבשות אידיאולוגיות להצדיק את הטוב ואת הרע. כן, זה כמו שהרב קוק אומר, שהפילוסופיה לא המציאה את החיים, אבל הפילוסופיה מסבירה את החיים. אבל החיים זה קדם. אותו דבר, הבחירה בטוב וברע, זה קודם לאידיאולוגיות של טוב ורע. מובן מה שאני אומר? טוב, ובכן, אבל נמשיך. אולם, אני קורא כאן בבית. אולם, היות הדבר... לא, בעצם לא, לא גמרנו. רגע, קראנו את כל א'?
לא.
לא, אז למה אתם... על כן הוכח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכחת לאחד מהם, ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ ואיזה מהם שירצה, והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן, נברא האדם ביצר טוב וביצר רע, והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה. התלמוד במסכת ברכות אומר על הפסוק וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר כתוב וו יוד יוד צדיק רש, וייצר שני יודים, לעומת בעלי החיים ששמה כתוב וייצר עם יוד אחת. אז אם כן אומר התלמוד, יש בעלי חיים יצירה אחת, ואילו באדם שתי יצירות. באדם יש יצירה יצר טוב ויצר הרע, וזה מה שעושה את האדם ליצור מורכב, אפשר לומר, מסובך מאוד, מסכן האדם. האדם יש לו שתי נטיות בבת אחת, קשה מאוד לחיות ככה. עד כאן להיום.